רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן באולפן, אופר לוין, ועוד מעט דרור בוקצ'ין יצטרף אלינו. מצטער על הקול שלי, זמני. מארח כרגע פה את אבי אבגיל, מה העניינים אבי?
היי, נהדר.
צהריים טובים, ברוך הבא, סוף כל סוף.
כן, סוף סוף זה יסתדר.
כן, אז אבי יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. איך זה להיות יור? אתה כבר שנה כמעט בתפקיד, נכון?
נכון, נכון. איך זה מאתגר?
קצת תקרב את המיקרופון אליך.
נאתגר ברמות שלא לא תיארתי לעצמי. את ההתאחדות אני מכיר מההתחלה.
מתי הקמת אותה בערך, נכון?
הייתי אחד מהמייסדים, כן. היינו רביעייה שהתחלנו לפני כ3.5 שנים. אבל לקחת את התפקיד של היו"ר ולהוביל ולהנהיג ולהתעסק עם כל כך הרבה דברים שלא חשבתי שצריך להתעסק איתה, לפעמים זה נראה כאילו אנחנו משחקים בגן ילדים, שצריך להפריד בין כל הילדים ולדאוג לשקט ולסדר, וזה חלק מכל הכיף של לנהל את הדבר הזה.
אז ספר לנו קצת מי זה אבי, שהמאזינים קצת יכירו את אבי, כמה זמן בתחום, איך הגעת אליו בכלל.
אוקיי,
וואו,
טוב.
התקלתי אותך עכשיו. כן. אני רוצה גם לדעת.
פחות מדבר על עצמי, תמיד אוהב לדבר על ההתאחדות. אז לי קוראים אבי אבגיל, בן 47 מראש העין. גרוש, אבא לארבע ילדים, אבא טרי.
טרי, נכון,
כן,
מזל טוב.
כן, לפני שלושה, כמעט חודש ימים, נולד לי הבן הרביעי בשם עומרי. ילדון מתוק וחמוד, שאוהב להיות ער בלילה, שזה בכלל נחמד. אני עוסק במשכנתאות כבר 20 שנים, סגרתי את שנתי ה-20.
20 בתור יועץ משכנתאות?
לא. כל עולם ייעוץ המשכנתאות רק התפתח בשלבים מאוחרים יותר, אבל התחלתי במשכנתאות, בזמנו הייתה חברה שנקרא EMI, היא החברה שהכניסה לארץ את כל הנושא של המימון הגבוה, של עד 90% מימון, וזה קרה בשנת 2000, ובאותה תקופה הייתי מנהל מחירות ארצי של החברה, וככה בעצם נחשפתי לתחום. ומאז עברתי מהחברה, עבדתי גם כעצמאי, גם בכל מיני חברות קטנות גדולות, עד שלפני מספר שנים סופית הפכתי להיות עצמאי, ובמקביל לזה התחיל כל הכיף של ההתאחדות.
אז לפני 4 שנים, בערך 4.5 שנים, בוקר אחד כולנו יועצי משכנתאות, גילוי נאות גם אני, אנחנו מקבלים איזשהו סתירת לחם צלצלת, פחות או יותר, נכון?
כן, זו הייתה הפתעה. אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה שהיה סטטוס קוו של עבודה מול הבנקים, קרה משהו. ואז בעצם שלושת הבנקים הגדולים החליטו שהם משננים את המדיניות כלפי יועצים. ומה שקרה זה שלדוגמה, בנק הפועלים הכריז שהוא עובד רק מול 50 יועצים. כלומר, הוא קובע מי יועץ ומי לא, ויש רק 50 כאלה. בנק מזרחי טפחות עשה לנו מבחני קבלה, היה לנו רעיון עבודה.
נכון, היה רעיון אצל רותי שתהיה בריאה.
נכון, אז עברנו רעיון עבודה כדי לראות שאנחנו מתאימים לעבוד מול הבנק, ומי שעלה על כולם היה בנק לאומי שהכריז שאין דבר כזה יותר יוצא משכנתות, אסור לנו לעבוד מול הסניפים, אסור לנו להיות בשיחת טלפון עם הלקוח, בעצם אנחנו לא יכולים יותר לייצג לקוחות מול הבנק. ודרך אגב, אנחנו בכל כנס שאנחנו עושים, ובקרוב יש לנו גם כנס שנתי, אנחנו תמיד תמיד מודים ללאומי על ההחלטה הזאת, כי ללא ההחלטה הזאת של לאומי וללא החרם הזה על יועצים, אני חושב שההתאחדות לא הייתה קמה ובטח לא נראית כמו שהיא נראית היום.
כן, היום הם מחבקים אותנו מאוד מאוד חזק בנק לאומי, אפשר להגדיר את זה.
לא רק בנק לאומי.
כל הבנקים, אבל אני אומר, בנק לאומי הוא, אני חושב שהוא בין הבנקים הראשונים שפשוט פתח מבערים.
נכון.
בכל הקטע הזה של לחבק את היועצים.
נכון, הבנק, אחרי שעברנו את המשבר, לקח לנו בערך 1.5 שנים לעבור אותו, ואז קיבלנו מסמך מהמפקחת על הבנקים שחייבים לעבוד עם יועצים, אז חל איזשהו שינוי, והבנקים הפנימו שהיועצים בעצם הם לא נלחמים בבנקים, אנחנו עובדים ביחד ומשתפים פעולה שכל אחד עושה את החלק שלו, הבנק עושה את החלק הטכני, אנחנו מטפלים בייעוץ שהוא לטובת הלקוח, ובנק לאומי הפנים את זה, ויצר גם את המערכת הדיגיטלית, את המשכנתה הדיגיטלית שלו, שבעצם במקור, אני חושב שבמקור היא נועדה ליועצים, כלומר לאפשר לנו להגיש בקשות ללקוחות בצורה מאוד מאוד מהירה, יעילה דרך האינטרנט, והם מבינים באמת את הערך המוסף שלנו וכמה כיף לעבוד מול איש מקצוע וב5-7 דקות אפשר לתקתק תיק, הם יכולים לקבל את כל הנתונים, את כל המסמך, הכל נורא מהיר, הכל נורא יעיל, אנחנו מדברים באותה שפה וככה קל יותר לעשות עסקים.
ונאמר במילה הזאת, ברוך הבא דרור בוקצ'ין לאולפן, תכיר זה אבי, הוא הגיע בזמן. דרור, מזל שריקולו. לדרור יש תחביב, לא להגיע בזמן.
אורי תפס אותי למטה, אלן, ברוך הבא.
אלן.
רגע, עכשיו קטעת לנו את חוט המחשבה פשוט. ממש, הרסת לנו את הכל.
קיבלתי הרבה שאלות, זה בסדר.
לא, אבל אז בנק לאומי פתח לנו את הדלת, באמת, והיום יש התאחדות שמונה כ-500, 600 יועצים, נכון?
כמעט, כמעט, 484, אבל מסופר.
484, המבחן היה לפני שבוע.
ויש עוד, אנחנו עושים עוד, פותחים עוד מספר מבחנים ברחבי הארץ, לקראת הכנס השנתי שלנו בינואר.
אז יש לנו כנס עכשיו, בעוד חודש. דרור, זו התקופה של הפגרה שלנו, כי אני גם באילת. ספר לנו קצת על הכנס. כולם עושים כנסים.
נכון.
מה הכנס הזה שונה קצת?
גם אנחנו עושים את הכנסים. הכנס הזה הוא שונה מכיוון שקודם כל אנחנו מקיימים אותו באילת. זה לא כנס וזה לא מפגש לא שעתיים ולא יום שלם או חצי יום. אנחנו מדברים על שלושה ימים שבהם אנחנו מנסים להתנתק טיפה מעבודה. אנחנו לא באמת יכולים, אבל משנים לחלוטין את האווירה. אנחנו נמצאים רק בחבורה של יועצי משכנתאות. עכשיו צריך להבין, זה אנשים שחולים על התחום, יש להם את הסריטות שלהם, יכולים לשבת שעות על שעות ולדבר על ריביות, על מסלולים, להתלונן על לקוחות, על פקידים, על פקידות, להמליץ. כלומר, אנחנו ממש חיים את התחום הזה, וחוויה כזאת של כל כך הרבה יועצים שנמצאים ביחד במקום אחד, וגם חווים מעבר להרצאות מקצועית, יש לנו עוד הרבה הרצאות תוכן מעניינות, והרבה הרבה זמן של להיות ביחד. לכנס הראשון קראנו כנס של ריביות ביום ובירות בלילה. ואני לא יודע, חלק מגיעים דרך אגב בגלל הריביות, חלק מגיעים בגלל הבירות, כי זה מקום שבו בעצם מעבר לחלק המקצועי, נוצרים קשרים, יש חברויות, ועושים עסקים, המון המון שיתופי פעולה נרקמים בכנס הזה של יועצים שמתמחים בתחומים מסוימים שאחרים פחות מכירים, ושיתופי פעולה מדהימים שמניבים הרבה כסף ליועצים.
אתה יודע, אני בסופו של דבר בתור יועץ משכנתאות, אני מסתכל, אני חבר בקבוצת וואטסאפ, אחת מקבוצות הוואטסאפ האלה, ואני יכול לספר לך דרור שיש שם עזרה הדדית מטורפת. כלומר, יועצים שנתקלים בבעיות, בשאלות, אף פעם לא אמרו לו, אתה מתחרה שלי בעיה שלך, תשבור את הראש. אני חושב שכאן כולנו קולגות בסופו של דבר, ואם כולנו נקום בבוקר ונלבש את החולצה היפה שלנו לעבודה, גם ככה העבודה תיראה.
אני מסכים. אני חושב שיש לנו, השוק הוא כל כך גדול, יש כל כך הרבה עבודה, אנחנו לא דורכים אחד לשני על הרגליים. יש מקרים שלקוחות עושים סקר בין יועצים. אם פעם היו עושים סקר בין בנקים, היום עושים סקר בין יועצים, או פונים ליועץ כדי לקבל חוות דעת על עבודה של יועץ אחר. ופה אני רואה את היופי שבה, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, אבל לא דורכים אחד על השני, לא מלכלכים אחד על השני, נוהגים בכבוד. אם מישהו התחיל עם יועץ, אז יועצים אחרים שומרים מרחק, אומרים לו...
יש כללי אתיקה ללשכה?
כן, כן, יש לנו קוד אתי.
אז מי שחבר בלשכה, אני מניח שחתום על הקוד האתי ומנסה לשמור עליו, ומה קורה עם מי שלא חבר בלשכה?
אחד, הוא לא מחויב לקוד אתי, אבל פה אין לי מה לעשות עם זה. אנחנו מנסים דרך אגב לגייס את כולם להתאחדות שלנו, אבל גם אם אני נתקל בסיטואציה, בוא תראה, קוד אתי זה נחמד שחותמים עליו, אתה לא תמיד זוכר על מה חתמת.
מנסים לך.
נכון, אבל אתה רואה שזה משהו שהוא ביום יום. כלומר, אני לא צריך ללכת לאנשים ולהזכיר להם, חבר'ה, אני מזכיר לכם, חתמתם על קוד אתי. אתה רואה את זה בהתנהלות היומיומית, בצורת השיח, בהתנהלות של יועץ מול יועץ, בעבודה מול הבנקים. זה פשוט יפה לראות, ואני באמת מקבל הרבה ריקושטים של כאלה שחברים בארגונים אחרים, שהם לא נתקלים באחווה, זו המילה שחיפשתי,
אחווה.
באחווה הזאת שיש ובעזרה הדדית, זה משהו שבאמת לא רואים בכל
כן,
מקום.
בדיוק היום מתפרסם בגלובס שבגלל הריביות הנמוכות ומחיר למשתכן, יש לנו שנת שיא בכל מה שקשור למשכנתאות. ו... כל מה שקשור למשכנתאות, אתה יודע, אם אני מסתכל על כמות העבודה שיש, אנחנו הרי כמה מחזיקים מהשוק? 20-25% בערך?
המספרים מדברים יותר. כשאנחנו מדברים עם הבנקים, אנחנו מגלים שהם יודעים על בסביבות ה-30-35% מהפעילות שלהם עוברת דרך יועצים. לא כולם חברי התאחדות, אבל עוברת דרך יועצים.
איך הם יודעים את זה?
יש לך קוד. היום יש לי גורם מפנה בכל בנק.
אז הם גם, כן, הם מנהלים מעקב על הכל, על כמות ההגשות שהגשת, על האישורים, על כמה ביצעת, כלומר, יש להם סטטיסטיקה מאוד מאוד מפורטת, מה שהם לא יודעים...
אבל קוד יש לך בכל הבנקים?
כן, כן, או שזה תעודת זהות או שזה קוד.
שלך?
כן, שלי אישי. כן.
היום אני חושב כמעט בכל הבנקים יש את הידיעה הזאת ואת המעקב שהבקשה הגיעה דרך יועץ. אז יש להם את השאלה רק כמה מעקב הם מנהלים סביב זה. ויש דבר שהבנקים לא יודעים או לא מודעים אליו, זה שבחלק מהתיקים שלנו, הם לא יודעים שיש יועץ. כלומר, יש לנו שירותים שאנחנו נותנים ללקוחות של ליווי מאחורי הקלעים.
נכון.
כלומר, אנחנו היועצים בונים ללקוח את התמהיל, מסבירים לו מה לעשות ומדריכים אותו, והלקוחות ניגשים לבנק, אז הבנק לא בעצם...
הכאב ראש על הלקוח, אני תמיד אומר לו, אני אגיד לך מה להגיד לבנק, הכאב ראש עליך. נכון. תרוץ אתה אחרי הפקידה.
נכון, וזה עובד נהדר, וזה אומר שכן אנחנו מגיעים לפי דעתי לפחות ל-40%, אם לא יותר, מכלל הפעילות במשק שעוברת דרך יועצים.
אני מאמין שאם תחשפו, קודם כל בואו נדבר על בתוך הארגון, תחשפו את המסלולים והריביות שהשגתם ביחס לשווי הנכס ומה הייתה רמת ומה המשכנתא מתוך זה, אתם תרוויחו הרבה יותר. רמת הידע שלכם תהיה הרבה יותר גבוהה.
כלומר, אם כל אחד... יש לנו שיתוף, יש לנו דבר שנקרא שיתוף ריביות.
יש מערכת, אז ספרו עליה.
אז כן, יש לנו מערכת של שיתוף ריביות. יש לנו קבוצות שמשתפות כמובן את התמהילים ואת הריביות, ואנחנו, ככה אנחנו חווים מה קורה בכל הארץ. כלומר, זה לא רק, כשאני מגיע ללקוח ואני אומר לו, תשמע, זו הריבית שאתה יכול לקבל, היא לא מבוססת רק על התיקים שאני ביצעתי. אני רואה ריביות, אני רואה תמהילים, אנחנו משתפים את זה כמובן, נזרים בכבודם של האנשים, לא מפרסמים את השמות ותעודות זהות.
אתה אומר, יש איזושהי מערכת שמרכזת את כל העסקאות שאתם הייתם מעורבים בהן, ששופכים פנימה את מה היה מרכיב המשכנתא מתוך
אחוזי מימון, מה שנקרא.
אחוזי מימון בדיוק. מה היו המסלולים ומה היו הריביות בכל מסלול ומסלול ולאיזה שנים כמובן.
כן, זה לא מערכת שהיא מפותחת דייה לפי דעתי, ולא לא תמיד כולם משתפים פעולה.
או שזה סתם קבוצת חלק... וואטסאפ ש...
לא, יש גם מערכת וגם, יש גם מערכת וגם קבוצת וואטסאפ, הן לא תמיד חופפות אחת עם השנייה, אבל ליועצים שחברים בהתאחדות וחשופים לזה, יש באמת המון המון מידע על תמילים, על ריביות, כאשר כמובן יש דגש באיזה בנק זה בוצע, לפעמים באיזה סניף, מה אחוז המימון, לקוח של הבנק, לקוח חיצוני, האם זה תיק חדש או מחזור, יש לנו את כל הנתונים
האלה. יש המון פרמטרים.
לדעתי זה כלי מהותי בעוצמה של יועץ שיודע לשבת להבין לאיזה סניף ללכת, לאיזה בנק ללכת, לאיזה נפל ללכת, אזור וכדומה. ולדעת שהוא בעצם קיבל תנאים שהם סבירים ביחס לתנאי השוק שמתרחשים באותו אזור.
אז אנחנו לא מחפשים את הסבירים, את הסבירים לא צריך אותנו בשביל זה. כן, באמת אנחנו מחפשים את הטובים ביותר, ומחפשים לראות מה הגבולות שניתן למתוח מבחינת הריביות. כלומר, אם אני רואה שחבר שלי הצליח לקבל על תמהיל דומה לשלי, איזשהו מרווח מסוים, לשם אני אשאף.
למה זה לא חשוף לציבור, המידע הזה?
כי הציבור לא יודע להתמודד איתו. אתה יודע, הציבור מגיע אליי ולאבי ואומר, קיבלתי מיליון שקל, אתמול היה לי כזה לקוח, קיבלתי מיליון שקל, שליש, שליש ושליש, והחזר של 3.5, משהו כזה, 3,500 ומשהו. ואני אומר לו, מה אתה משווה בכלל כרגע? מה שאני מדבר איתך על תמהיל לפני מסע ומתן, הפער בטוטל זה 150 אלף שקל. רק הפער, כלומר, הציבור מאוד קשה לו להקל את זה הרי. הציבור, נגלה לך סוד רור, מאחורי תמהיל יש מרווח. יכול להיות מסלול שהבנק מרוויח עליו הרבה, ויכול להיות שירוויח עליו פחות, אבל יש ממוצע של מרווח בסוף. זה מה שמעניין את הבנק. והציבור לא יודע לקרוא את הדברים האלה. יהיה לו מאוד מאוד קשה להבין את זה.
למד?
שיבוא לקורס.
לא פשוט, לא פשוט ללמד את זה, וגם כל מקרה הוא לגופו, והציבור בעיקר מבין ריביות. עדיין חלק גדול מהאנשים לא מבינים את החשיבות הגדולה של התמהיל, שהתמהיל לפחות לטעמי מייצר בערך 80% מהחיסכון והיציבות של המשכנתא. אז הרבה פעמים הם מחפשים את הריביות ואומרים, רגע, אבל חבר שלי קיבל ריביות נמוכות יותר.
חולה על השיחות האלה.
כן, אנחנו כבר מתורגלים בדברים האלה, ואז לבוא ולהוכיח ולהסביר ולהראות בגרפים, נכון שהיום זה נמוך, אבל זה צפוי לעלות, ואתם תחזירו לבנק הרבה יותר כסף, והסכנה פה יותר, אנחנו חווים את זה ביום-יום, בעצם זה הייעוץ, זה הכוח שלנו, זה הידע שלנו.
מי שרוצה אותנו, אני חושב גם אבי יסכים איתי, מי שרוצה אותנו בשביל רק ריבית יותר טובה, עזוב אותך, לך לבד.
נכון, וגם אני אגיד, יש משהו שאני אומר ללקוחות שלי, לקוח טוב בעסקה טובה, יקבל פלוס מינוס את הריביות שיקבל היועץ. כלומר, הערך המוסף שלנו הוא לא להשיג ריביות, ללקוח שהוא לקוח בעייתי, בוודאות העבודה עם יועץ יכולה להיות עבודה שתהיה פער בין אם ידחו לו את הבקשה או יאשרו לה. ללקוח בינוני, בוודאות אני אצליח לשפר לו את הריביות. אבל ללקוח שהוא לקוח טוב בעסקה טובה, הוא יקבל גם ככה את הריביות הטובות.
זה מה, ואני אשאל אותך שאלה בין יועצים. אני בשנה האחרונה טיפלתי, אני חושב, בין 4 ל-5 יועצים שהם ילדים של עובדי בנק. אני בטוח שגם אתה ככה, בערך בממוצע.
נכון.
עכשיו, הם מקבלים ריביות, אין ויכוח דרור. יש, זה הטבלה, זה הריביות. אני ואתה יכולים לחלום עליהם. היה לי דרך אגב אבא שהתווכח איתי, אמר, אני רוצה שתבדוק גם במזרחי, וגם בפועלים, ואמרתי לו, בשביל הספורט אני אבדוק.
שילמתי, אני רוצה שתבדוק.
אני אומר לו, עזוב, אין לי ערך מוסף בדברים האלה, אבל הם כן מבינים שיש כאן עניין של להבין את העסקה.
נכון, גם להבין את העסקה, גם לתפור אותה נכון, לבנות אותה נכון, כי בעוד שהבנקים כשמאשרים את התיק, מסתכלים רק על היום הראשון, מסתכלים על ההחזר הראשון והכל נבנה סביב זה, אנחנו מסתכלים על קדימה, מסתכלים באמת על היכולות, רצונות, על הצרכים של המשפחה, מה צפוי לקרות קדימה, ויש לנו גם את הכלים הטכנולוגיים של להסתכל קדימה מעבר ליום הראשון, ולפי זה אנחנו באמת יודעים להתאים את המשכנתא הכי נכונה עבורם. והמקרה של עובדי בנק, דרך אגב, זה הדוגמה הכי קלאסית שאין ריביות יותר נמוכות מזה. ואז באמת החלק הכי הכי חשוב זה לבנות להם פשוט את המשכנתא הכי נכונה שהכי מותאמת להם, ואם על זה מוסיפים את הריביות הנמוכות, תקשיב, הלוואי ואחותי הייתה עובדת בנק, מה אני אגיד לך?
לא, זה לא עובד תמיד אחים, אני חושב.
לא בכל הבנקים, נכון.
נצא להפסקת שיר קטנה וכוס מים בשבילי, ונשוב עוד מעט.
אני עושה לי מנגינות עצובות לשמח את ליבי כשעצוב לי ועשות לי כך בין הכלילים למעלה למטה כמו בין גלים אני עושה לי מנגינות עליזות הן כמו דבש מתוק מתוק
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, צהריים צרודים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, מערכים את אבי אביגייל, אבגיל, סליחה, כל פעם, לא יודע, זה, אני חושב בשיחות הראשונות שלנו, פעם רשמתי אותך אביגייל, ומאז את
הכל... אביגייל, אבג'יל, אברג'יל, כלומר, הכי קל להוות את זה.
אבגיל, אבי אבגיל, יושב ראש, התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל.
אני רוצה לשאול, איך אני יודע שמישהו חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות?
זה פשוט, יש את האתר של התאחדות יועצי המשכנתאות, נכנסים, יש שם את רשימת כל היועצים, ופשוט מקלידים את השם של היועץ ומחפשים אותו, או פשוט אפשר לשאול, אם הוא חבר, אז הוא ישמח מאוד להגיד לך, אם הוא לא חבר, אז הוא יתחיל לגמגם.
אני חושב שלכל חבר יש בלוגו שלו באימייל חבר בהתאחדות.
וכשאני שומע מישהו אומר לי, אני חבר התאחדות היועצי המשכנתאות, אז אני רוצה להבין מה הרווחתי בזה שאני לוקח יועץ, שהוא גם חבר התאחדות.
או, שאלה מעניינת. בעבר היה פרסום של ההתאחדות, שאומר שאם אתה חבר התאחדות, אתה יועץ טוב, ואם אתה, אתה לא חבר התאחדות, אתה יועץ רע, או פחות טוב. אני לא אהבתי את הטרמינולוגיה הזאת.
זה היה לפני תפקידך הנוכחי.
כן, כן, זה היה לפני, להערכתי, כשנתיים. והאמת, אם אני אגדיר את זה בצורה הכי מדויקת, היא שלחבר התאחדות יש הרבה יותר כלים להיות יועץ טוב, יועץ טוב יותר מאשר מישהו לא חבר התאחדות. כי כל הנושא של ההתאחדות היא קמה על בסיס מקצועי. התחלנו את זה כקבוצה שעוזרת ותומכת ליועצים בכל מיני תקלות ובעיות. ואחד הדברים שאנחנו עוסקים בו יותר מהכל זה נושא של ידע והעשרה. אנחנו עסוקים בהמון המון כנסים, בין אם זה כנסים פנימיים שלנו לעניינים מקצועיים, לנושאים נוספים שקשורים לתחום, אם זה ניהול זמן, אמצעים טכנולוגיים, שיווק, מחירות, כלומר, אנחנו עוסקים בהמון המון עניינים מקצועיים, אנחנו עוסקים בהמון המון כנסים וסמינרים עם בנקים, כדי להכיר אותם טוב יותר ולראות מה המוצרים שלהם ואיך אנחנו יכולים להשתמש בקשרים האלה כדי להשיג תוצאות טובות יותר. יש לנו סמינרים עם גורמי אשראי חוץ בנקאי. כל הנושא של שיתוף הידע הזה הוא מטורף. כל שאלה או כל בעיה שתהיה, מיד יהיה בן אדם או שעשה את התיק או שיודע איך לפתור ולעזור. כלומר, הכוח הגדול שלנו הוא בידע ובשיתוף הידע שכל מי שצריך עזרה, ולא משנה איזו עזרה, הוא יקבל אותה. לדוגמה, אני נתקלתי באיזושהי תקלה של לא הצלחתי לתפוס סניף בהרצליה, ופרסמתי בקבוצה ואמרתי, חבר'ה, יש לי בעיה. 5 דקות לאחר מכן הגיע יועץ במיוחד, התייצב בסניף, לקח את הטלפון והצמיד אותו לאוזן של הפקיד, בוא דבר איתו.
מי נמצא במקרה בפתח תקווה ברוטשילד, איפה שהסניפים, אני צריך עזרה בפועלים.
נכון, אז הידע הזה, זה הכוח הגדול שלנו.
אני חושב שגם, אבי, סלח לי שאני מתערב, אני חושב שגם המסננת הזאת שנקראת, יש ותק, יש מבחן קבלה להתאחדות, זה לא, באתי, עשיתי קורס אינטרנטי ונהייתי יועץ משכנתאות.
תספר מה זה...
תקע, היום יש פרסומים, יש קודם כמות אנשים שעושים קורסים אינטרנטיים.
נגיע לזה, נגיע לזה עוד שנייה.
דרור מכין את התחמושת.
איך?
דרור מכין את התחמושת.
לא, אני אומר, רגע, שנייה, תספר רגע, אתה אומר, יש לי ועדת קבלה, לא כל אחד...
יש ועדת קבלה, לראות שהבן אדם רציני, לראות שהבן אדם הוא לא עובד שחור.
פגשתי עם מישהו שהוא היה בוועדת קבלה.
נכון, אני. לראות, היום היא קצת השתנתה בגלל הגודל והכמות אנשים שרוצים להצטרף, אבל עדיין יש מי שרוצה, יש מבחן ברשותה של יפה וקסמן. אני חושב שהיא האורים והתומים אצלנו בהתאחדות של הדמות הכי בכירה, עד שמשה כהן יעזוב, אז יצטרף אלינו גם.
והיא בעצם מה?
היא עושה מבחנים, אחת לכמה זמן, מבחנים, לראות בן אדם, אם הוא מבין משכנתאות. ודרך אגב, אם הוא נכשל, היא יושבת איתו אחרי זה ובודקת אותו, ועושה לו גם בעל פה כזה לראות של באמת היא לא הכשילה אותו כי הוא נלחץ. ויש את הדבר הזה, אנחנו רואים שהאנשים הם באמת עובדים בתחום מייעוץ המשכנתאות, ולא נהג מונית ומורה, ועל הדרך עושה משכנתאות, וכמובן שעובד רסמי, לא עובד שחור בתחום. אני לא יכול, אנחנו בהתאחדות לא יכולים לעקוף אותו, אבל...
יש ניקוד לכל אחד כמה משכנתאות הוא ביצע בשנה, או...
זה מידע שכל אחד הולך איתו הביתה, אני חושב.
לא, וגם אמרת שאפשר... לבחון את זה.
לא, זה הבנקים יודעים.
כן.
זה המעקב של
הבנקים. אני בעולם של להוציא את הידע החוצה. כן, אבל... אני בעולם של לעשות לו...
ברגע שאני אציא את הידע החוצה וכל יועץ...
לא רק ידע, אינפורמציה.
לא, זה ברור, אנחנו מוציאים, אני חושב, כל אחד מוציא את הידע שלו, אבל יש דברים שאתה יודע, כמה לקוחות אני טיפלתי, אני אשמור את זה לעצמי, אני לא אשתף את זה עם ההתאחדות ועם הלקוחות שלי.
טוב.
כן, דרור, לשאלה הבאה.
אז אני מבין שבשביל להיות חבר לשכה, אני צריך לעבור ועדת קבלה, איזשהו מבחן, או מבדק ידע כזה או אחר, לוודא שאני מבין בתחום, אני מבין שאם אני חבר התאחדות, יש לי כנסים שוטפים שבהם אני מתעדכן ושומר על רמת ידע מסוימת. וזה אולי יקשר אותנו בעצם, אז מי היום הוא יועץ משכנתאות? כי נגעת קודם באמת בנקודה של חברות שהביזנס שלהם זה קורסים והדרכות, שמנסות למשוך אוכלוסיות מסוימות לבוא ולעבור את ההכשרה.
אני שמעתי דרך אגב על מורה בחופשת לידה ש... עושה עכשיו שם קורס אינטרנטי, וגם על הדרך יועץ משכנתאות, כי זה מאוד קל ללכת לבנק ולהגיד, בואו ניתן לכם משכנתא.
כן.
יכולה עליו.
אז מי זה היום, אתה יכול לאפיין יועץ משכנתאות?
שאבי יאפיין, אני לא מוראיין היום.
אין לנו אפיון באמת ליועץ משכנתאות. קודם כל, אין לנו רגולציה בתחום.
כנראה גם לא תהיה.
נכון, כנראה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל לפחות נכון לכרגע, הרגולציה היא לא על הפרק. נכון, היא לא על הפרק. מה שקורה, כשהיו את הבעיות מול הבנקים, והבנקים קבעו מי כן יועץ, מי לא יועץ, חשבנו שהרגולציה תציל אותנו. שנלך לכנסת, היא תקבע, תחוקק את החוק, אנחנו כבר הכנו לה את החוק, ממש הכל כתוב ומוכן, ושהם יגדירו בעצם שהחוק יגיד מי יכול להיות יועץ ומה התנאים להיות יועץ, ולא, בטח שזה לא יהיה בידיים של הבנקים. אבל מסתבר שכחלון...
אני אעזור לך, זה לא רק כחלון. אנחנו, ישראל חברה במדינות ה-OECD, זה 35 מדינות שרוצות, מפותחות, שרוצות להתקדם ביחד ולחלוק ידע ואינפורמציה בשביל להיות מדינות טובות יותר. ה-OECD בא לישראל ואמר שמידת המעורבות של הממשלה במשק הוא מטורף. והמדינה קיבלה משימה מה-OECD, אם היא רוצה להמשיך להיות חברה בו, להקטין בצורה משמעותית את המעורבות שלה ברגולציה, והיא הייתה צריכה לצאת או לשחרר את עצמה ב-25% מרמת המעורבות שהייתה קיימת באותה מדינה. זאת אומרת שהמדינה היום לא שהיא באה ואומרת, אני רוצה להיות רגולטור, אני רוצה לצאת מזה החוצה, אנחנו קוראים את זה הרבה בתחום התקשורת ובתחומים נוספים. אז אני לא חושב שאם אתם כהתאחדות מצפים שהרגולטור, או מישהו מהרגולטור יבוא לעזור, הוא עסוק בדברים אחרים.
אז אנחנו כבר לא מצפים. אנחנו לא מצפים, וכל הרעיון הוא לייצר סוג של רגולציה פנימית. כלומר, לאחד את כל היועצים, שיהיה לנו את ה... יש לנו את הקוד אתי, יש לנו את הכלים המחשוביים לעבוד איתם. יש לנו עכשיו, אנחנו מוצאים את הקוד פרסום, לאור כל מיני פרסומים אחרונים שמצאנו שפוגעים בעיקר ביועצים ובתדמית שלהם. אז אנחנו מייצרים את הרגולציה הזאת ושומרים באמת על הכבוד של המקצוע ועל המקצועיות. כל עוד לא יהיה רגולטור חיצוני, אז רצוי מאוד שיהיה מישהו. ואם כל אחד היום יכול להדפיס כרטיס ביקור של יועץ, אז אני מעדיף שהוא יעבור את הבחינה אצלי, נדע שהוא מקצועי, ואז אני אתן לו את כל הכלים וכל מה שהוא צריך כדי להצליח בתפקיד, להיות איש מקצוע שייתן שירות טוב ללקוחות שלו.
תן לכם רעיון. אתם צריכים לקחת מונח שנקרא נגיד יועץ משכנתאות, או שם שאתם תמציאו, שהוא יהיה הסימן רשום של מישהו חבר ההתאחדות. ואז אם תדחפו את זה נכון, רק מישהו, ונגיד שהצלחתם לרשום את המילה משכנתאי כיועץ משכנתאות מורשה. אז רק מישהו יהיה חבר התאחדות, יוכל להגיד שהוא משכנתאי, ולשאת בטייטל הזה, וזה, אני לא המצאתי את זה, בארצות הברית, מי שרוצה להיות יועץ נדלן, אז הוא יכול לקרוא לעצמו כל מיני שמות. הוא יכול להגיד שהוא רילטור, רק אם הוא חבר באיגוד הכי גדול בארצות הברית, שנקרא NAR. והוא רשם את השם רילטור, כשם הרשום שלו. וזה מה שצריך יהיה לעשות פה, גם בעולם התיווך, שזה עולם.
אני רץ לרשום את זה ברשם השמות.
נכון.
אבי חצי חצי נעשה.
אנחנו יש לנו את היועץ משכנתאות רשום. זה, זה ככה התחלנו, והשנה, זאת תהיה בעצם השנה, אני חושב, הראשונה והעיקרית שבה אנחנו הולכים לצאת עם זה החוצה לציבור. כלומר, אם בשנה האחרונה עשינו בעיקר את העבודה פנימה לכנס את כל היועצים ולאחד אותם ולאגד אותם תחתנו, אז השנה זו השנה שבה אנחנו יוצאים תחת יועץ משכנתאות רשום לציבור, כדי שידעו באמת, יכירו כל מי שלא משתמש עדיין בשירותים, שיבין את החשיבות וכמה ערך ותועלת יש לנו לתת. אז זה יהיה הטייטל.
ובעצם גם היום, מי שלומד, רוצה ללמוד, אין איזשהו סיליבוס שאומרת ההתאחדות, זה התחומים, תחומי הלימוד שאנחנו רוצים שיהיה בקורס מסוים. זאת אומרת, אני יכול לעשות מחר, לצאת מפה, להעמד מול המצלמה, אני אוהב את זה, להוציא קורס דיגיטלי של 8 שיעורים ב-1,400 שקל, בוא להיות יועץ משכנתאות, דבר על...
אז כאן המציאות היא טיפה שונה, מכיוון שאנחנו נמצאים בקשר עם כל הבתי ספר. אנחנו מגיעים לבתי הספר, ואנחנו נמצאים שם כדי לספר על ההתאחדות, וכמה חשוב להצטרף. ואני חייב להגיד לך שכל הסיליבוסים של בתי הספר נראים די אותו דבר. כלומר, טכנית יש שם את כל מה שצריך כדי ללמוד יועץ המשכנתאות. השאלה זה, איך מעבירים את זה ומי מעביר את זה?
כי מי שמעביר את זה בדרך כלל הוא יועץ משכנתאות, והוא יודע איזה נושאים חשובים ואיזה נושאים לא חשובים.
נכון, אבל...
אם זה שמעביר הוא יועץ משכנתאות,
אז... לא, בדרך כלל הם מעבירים, אני לא חושב שמישהו שבא ונתנו לו, פה תמציא קורס והוא לא יתעסק בייעוץ משכנתאות, יכול לעשות את זה. אני לא חושב.
נכון, מי שמעביר את הקורסים הם בדרך כלל אנשי מקצוע. עכשיו, אני לא יכול להעיד על כולם שהם יודעים להעביר קורסים ברמה הכי גבוהה שיש. אני לא מכיר את כולם, אני מכיר רק חלק מהקורסים. אבל כן, אנחנו מכירים בזה, ואנחנו רואים את זה דרך אגב לאור המבחנים, שיש מספר בתי ספר ששם יש אחוז מאוד מאוד גבוה של אנשים שעוברים את הבחינה, לעומת בתי ספר שאחוז מאוד גבוה שלא עובר את הבחינה. אז כן, אז יש הבדל, למרות שהסיליבוסים בהחלט מכילים את כל התוכן, יש חשיבות מאוד גבוהה לרמת העברה של התוכן לתלמידים.
הנה, אתה רואה? הנה נושא שאפשר לקשור אותו. לשכת עורכי הדין מפרסמת בכל מבחן ומבחן כמה אנשים עברו ובאיזה מוסד לימוד הם למדו.
הרעיון הוא רעיון נחמד. אני מזכיר שאנחנו עמותה קטנה בתחילת הדרך, ורק במבחן האחרון, דרך אגב, כבר לקחנו את זה צעד קדימה, והכנסנו באמת שורה של איפה למדת. אז אנחנו בכיוון, אנחנו עוד לא שם, אבל חשוב לנו את זה.
אני רואה את המכוניות שלך ושל יפה מתפוצצות, והיום שאתה תבוא ותגיד, ה-X נכשלים בבית ספר כזה או אחר.
אני הסתבכתי מספיק, אני בודק את הרכב כל בוקר, אז אני שקט ורגוע, הכל טוב.
דרך אגב, יש כאלה שעושים את הקורס דרור בלי לעשות, בלי ללמוד במקומות מסוימים. יש המון יועצים שסיימו את העבודה שלהם בבנק, או שעבדו בחברה לייעוץ משכנתאות, להזכירך, מתך הנאמן, נכנס לחברת משכנתאות לפני 10 שנים, 9 שנים, ושם למד את התחום. לא למד ב-X בית ספר.
אני דווקא כן רוצה שנדבר על מאפיינים של אנשים שנכנסו לתחום. כלומר, יש אנשים שהיו עובדי בנק, עבדו במחלקת המשכנתאות, נתנו משכנתאות, אני מעדיף להגיד, מכרו משכנתאות ללקוחות שלהם, יצאו לפנסיה או
אתה אומר מכרו בדיוק, בדיוק השבוע הורדתי צילום מסך של אחד הבנקים שמחפש עובדים, ואיך הוא רושם? ניסיון במחירות של 2. לפני כמה שנים דרך אגב, בנק אחר רשם ניסיון במחירות סלולר.
נכון. ותעלוי גם איזה, אבל זה, אני לא נפתח את זה עכשיו.
זה טוב לי לפרשות השבוע שלי, שאני תמיד מעלה.
כן. אז יש את אלה שמכירים את הבנק מצוין. אני יכול להגיד שאני מכיר יועצת משכנתאות שהיא יוצאת אחד הבנקים, שבאמת העוצמה שלה זה שהיא מכירה את שרשרת הפיקוד בתוך הבנק, היא מבינה מצוין איך זה עובד, ובאותו בנק נורא קל לה לעבוד. יש את אלה שעבדו במחירות, הגיעו לאיזשהו חברת ייעוץ משכנתאות בכלל בהתחלה בשביל לקבוע פגישות, ועם הזמן התקדמו ונהפכו להיות יועצים. יש את הכלכלנים שסיימו ללמוד, לא הבינו שהם לומדים מקצוע, באוניברסיטה משהו בלי מקצוע, ומחפשים מה לעשות. אלה שלושת המאפיינים שאני פה, ויש מתווכים, שחושבים שזה תפקיד משלים, ואומרים, אני אלמד את התחום, ואולי אני על הדרך אעשה גם את זה וגם את זה. אלה, אני חושב, ארבעת המפיינים העיקריים שאני פוגש ביום יום. דווקא עם האחרון הייתי אומר לא להתעסק.
כן. פה אני מסכים איתך, מי שעושה את זה, אני בכלל רוצה להגיד שמי שעושה את התפקיד הזה על הדרך, אז זה לא.
כל מקצוע שעושים על הדרך זה לא.
כן, אתה תראה היום פרסומים, בוא תעשה את זה שעתיים, שלוש ביום, תעשו 15,000, 30,000 שקל, ככה בזמנכם החופשי. אתה לא יכול להיות באמת יועץ, איש מקצוע שיודע לתת ייעוץ ולתת את הערך של הידע ושל הניסיון בעבודה של שעתיים עד שלוש שעות ביום. אז כל מי שעושה את זה על הדרך, חוטא לתפקיד ויכול בעיקר לייצר נזק ללקוחות. לגבי המתווכים, אני מציע שכל אחד יעשה את התחום שלו, יתמקד במה שהוא עושה ויעשה אותו טוב יותר, כי עבור הרבה מתווכים, מה שחשוב להם זה רק לקבל את האישור העקרוני, כדי שיוכלו לסגור את העסקה. בדיוק, אז פחות מעניין אותם אם התמהיל הוא טוב או לא טוב, זה קצת פחות קריטי להם, כי הכסף הגדול לא נמצא בייעוץ. הכסף הגדול נמצא בעמלת התיווך. אז זה יותר חשוב להם, ושם הם שמים את הדגש. לגבי כל שאר הטיפוסים האלה שהצגת, כן, יש הרבה יוצאי בנקים שפונים, הרי הם יצאו, הם עסקו בזה כל החיים שלהם, אז מה הם יעשו עכשיו? ישנו כיוון, ישנו מקצוע. מסתכלים פשוט, הם עוברים לצד השני של השולחן ויושבים ממול. אז יש להם יתרון מאוד גדול שהם מכירים את המערכת מבפנים, יש להם קשרים בבנק אחד והם מאוד מאוד חזקים איתו, אבל לפעמים יש גם חסרונות בזה שכל התפיסה שלהם צריכה להשתנות. אם עד עכשיו הם חשבו על טובת הבנק ומה נכון לבנק ולאו דווקא מה שנכון ללקוח, אז הכל משתנה, והם צריכים עוד להשלים המון המון ידע שקשור לבנקים אחרים. הם מאוד מאוד רגילים לתפיסת עולם מיוחדת של הבנק. אני אומר שלפעמים קל להוציא את היועץ מהבנק, אבל קשה להוציא את הבנק מהיועץ. ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים בוויכוחים המקצועיים שלנו, אנחנו רואים את הממש, לפעמים אני אומר, רגע, אני מתווכח עם יועץ או מתווכח עם בנק, על מה, עם מי אנחנו באמת מדברים פה. לגבי החבר'ה של הכלכלנים, אני אחד מאלה שלמדו כלכלה ובאמת גיליתי ש...
זה אוקיי, לא מקצוע.
לא, מה עושים עם זה עכשיו? וממש בטעות התגלגלתי לעולם המשכנתאות. אני חייב להגיד שיש יועצים מעולים שהם לא כלכלנים. כלומר, אני לא רואה משהו בערך המוסף של לימודי התואר שלי, שבאמת נורא נורא עוזר לי ומקדם לי בתחום הספציפי של ייעוץ המשכנתאות. אז נכון שיש לזה יתרונות, נכון שזה עוזר לי ברקע ובהבנה כלכלית של דברים, אבל הרבה פעמים אנחנו צוחקים על כלכלנים שהם חננות. כלומר, הם יודעים את המקצוע, הם טובים, אבל הם לא יודעים למכור. ואז הם לא מסתדרים, כי הם צריכים גם לשווק, גם מחירות. כלומר, להצליח בתחום הזה, אתה צריך שיתקיימו כל כך, כל כך הרבה דברים, ואם הם לא מתגבשים ביחד למכלול שלם, קשה מאוד להצליח בתחום הזה, וזה גם החבר'ה של אנשי המחירות שמגיעים והם אלופים במחירות. אני מכיר חבר'ה שהם באמת נמרצים, רהוטים, יודעים למכור, הם לאו דווקא דרך אגב מבינים משכנתאות. בגלל זה הם היו בחברות האלה בתפקיד של מוכרנים, מטעמי פגישות, אבל כשזה מגיע לקטע המקצועי, פה כבר יש בעיה. אז אם הם יושבים ולומדים את זה ומשלימים את כל החומר, נהדר, הם יכולים להיות, דווקא להם יש סיכוי יותר גבוה להצליח, כי לפחות את הצד הכלכלי של המחירות ולהצליח לייצר את הטראפיק ואת העבודה, יש להם את זה, אם הם ייתנו גם שירות טוב ונכון, יש להם בהחלט סיכוי להיות יועצי משכנתאות ממש טובים.
יועץ משכנתאות, ברוב המקרים הוא או עצמאי, או הבעלים של חברה קטנה, ונגעת המון בנושא של הידע המקצועי שלו. איפה ההתאחדות בלעזור ל-500 בעלי עסקים קטנים להתנהל עסקית נכון בעסק שלהם? יש מעורבות כזאת? חשבתם על זה?
כן, בהחלט. קודם כל אנחנו מצטרפים עכשיו ללהב. כן, ארגון של העצמאים, לקבל מהם את כל התמיכה וכל מה שאפשר לקבל מהם. אבל כל ההתעסקות שלנו בידע היא גם השתנתה. כלומר, אם בכנס הראשון שלנו באילת, עסקנו רק בריביות. זה היה, מי שאמרה לי, זה מלא צדיקים, קץ, קלץ, מלץ, הכל עם צדיקים. אז בכל הכנסים האחרונים, ויש לנו דגש מאוד מאוד גדול על כל המעטפת. כלומר, על מה עושים עם מחירות, מה עושים בשיווק, באיזה כלים טכנולוגיים אתה יכול להשתמש, איך לעבוד נכון עם לקוחות, איך לעבוד נכון מול בנקים, כלומר, זה כבר לא הנושא המקצועי היבש של ריביות, אלא את כל הכלים ואת כל המעטפת של ניהול נכון של זמן, של, שכל מה שצריך באמת כדי להצליח, וכדי לנהל עסק של בן אדם בודד, שצריך יום אחד לגלות שהוא צריך להיות גם אשף, גם במחירות, גם בשיווק, גם בניהול חשבונות, גם בלעבוד מול בנקים, גם מול ניהול זמן נכון, גם מול לקוחות, גם, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, ואחרי הכל הוא צריך להיות, לפני הכל הוא גם צריך להיות פסיכולוג. כלומר, זה לא רק הקטע הכלכלי, יש פה כל כך הרבה...
פסיכיאטר.
לא, פסיכיאטר זה ללקוחות המיוחדים. פסיכולוג זה ללקוחות הרגילים.
פסיכיאטר בשכנתאות קוראים לי, יש לי לקוחות כאלה.
אז חייבים להצליח בכל התחומים, כל התחומים האלה צריכים להכיר אותם, ולדעת ולעשות אותם טוב, אחרת אתה באמת לא תוכל להיות יועץ משכנתאות טוב, ולא תוכל באמת לשרוד בתחום הזה.
צריך לזכור דבר שמשכנתא זה לא רק דירה רגילה. טאבו, בנק, צ'יק צ'ק, יש, המשכנתא היא כל כך מורכבת הרבה פעמים. יש לך להתעסק עם עורכי דין, עם לוחות הזמנים, עם נכס שנרחש, יש הערות הזרה כאלה, ופתאום אתה רוכש נכס בטאבו ירדני בכלל, וחברות משכנות.
עד כמה לדעתכם עורכי דין מבינים את העסק שלכם, את הביזנס שלכם?
אני חושב ש-50% מעורכי הדין לא מבינים את העסק של עצמם. סלחו לי כל עורכי הדין שעכשיו היא לכאורה.
אני בדרך כלל אומר בסיטואציה הזאת שבעצת עורך דיני אני מנוע מלענות על שאלה זו מטעמי הפללה עצמית. אנחנו נתקלים, קודם כל יש עורכי דין מעולים שבאמת מתמחים בנדלן וכיף לעבוד איתם, ממש ממש כיף לעבוד איתם. לפעמים אנחנו נתקלים בעורכי דין שהם עורכי דין, אבל נדלן זו לא המומחיות שלהם. וכשאנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שהיא טיפה מורכבת, אז פתאום אנחנו מגלים אוקיי, עכשיו צריך גם להסביר לו, או הבנק צריך להסביר מה קורה עם הביטחונות, למה מבקשים את המסמכים ואת הניירת הזאת. כלומר, כל עוד העורכי דין הם באמת מתמחים בנדלן, הכל בסדר. כשהם מתחילים לגלוש למקומות שלא קשורים אליהם, פה מתחילות לצוץ הבעיות.
היה לי סיפור עם עורך הדין מנתניה לצורך העניין, כמעט הפילה עסקה אצל קבלן, כי היא טענה ללקוח שהוא חייב למכור את הדירה תוך 12 חודשים. ואני אמרתי, הוא צריך למכור, יש לו 12 חודשים מקבלת המפתח. והיא רבה איתי. היה לי בריבות. בסוף אני הוצאתי את החוק הזה שם 40, 50, לא זוכר דפים. שלחתי לה לקוח, ואמרתי לה, העורך דין זה וזה, נא להיכנס לעמוד זה וזה, סעיף זה וזה. קיבלתי טלפון עם צעקות מעיניי, הוצאתי אותה כזאת מטומטמת, ולראש קרוב, וזה וזה, ואחרי זה הלכתי להסתכל על העורך הדין באינטרנט, היא מתעסקת בהכל, בנדלן לא.
תגיד, כמה זה באמת אפשרי אז להגיע לעסקה, ליום החתימה של עסקה, נגיד שאני קונה, אני הולך לקנות בית בתל אביב, בית ראשון שלי, זוג צעיר, השווי של הבית 3 מיליון שקל, אני רוצה להגיע כבר עם משכנתא מאושרת. האם זה אפשרי?
כן. התשובה היא פשוטה, כן. כלומר, אני לא מרשה ללקוחות שלי להגיע לחתימה על חוזה לפני שיש להם אישור עקרוני לפחות מבנק אחד. כלומר, אני לא רוצה להיקלע למצב שאנשים חותמים על חוזה, או מגיעים אליי לפעמים אנשים, חתמתי על חוזה, אבל לא מאשרים לי משכנתא. ועכשיו לך תתחיל לשבור את הראש.
אבל אתה דיברת על משכנתא עקרונית, ואני רציתי להגיע למשכנתא מאושרת.
מאושרת, כלומר, תמהילים וכל הדברים האלה?
עשיתי שמור מקדמת, הלכתי עם טיוטת ההסכם לבנק, אמרתי להם, אני חותם על ההסכם בתנאי שהמשכנתא מאושרת.
אתמול אמרתי ללקוח, שאלתי את הלקוח, תגיד, יש לך חליפה בשביל החתונה של הבן שלך? והוא אומר לי, מה החתונה של הבן שלך? יש לך כבר חליפה? מתי אתה צריך את הכסף של המשכנתא? זה על אותו משקל.
לא, אני לא אמרתי שאני מושך את הכסף. אמרתי שהמשכנתא מאושרת.
זה לא חוכמה לאשר מראש משכנתא. תאשר משכנתא. תאשר מסגרת. אבל כל אתה לא מושך את הכסף, הריביות יכולות להשתנות.
בסדר.
התנאים יכולים להשתנות. עזוב, יפטרו אותך חס ושלום.
אני מדבר על עניין של חודש.
עניין של חודש זה כן, זה שטויות. אבל יש כאן גם הרבה דברים.
אני בעסקאות מאוד מורכבות ומסובכות. משתדל... לא להיות מופתע, כמו שאבי אמר, ש...
לא, לא, זה ברור, זה...
בניגוד לתפיסה שתפקידו של המתווך זה רק תחתמו, אחר כך נשבור את הראש על משכנתה ועל כל שאר הדברים, יש עוד הרבה דברים להסתדר אחר כך, על הפינוי ועל זה. אני חושב שבהסתכלות לטווח ארוך, אתה רוצה שהלקוח שלך יעשה עסקה חלקה ונוחה, ואם הוא יכול להגיע לטקס החתימה, כשהוא יודע שהבנק אישר לו את המשכנתה.
את המשכנתה לנכס, אתה מדבר.
כן.
לא רק, אישור עקרוני זה אישור שבודק בתכלס את הלקוח.
הוא לא לבדתי לנכס.
זה שטויות.
אני מדברתי על העסקה.
ברור.
אני אגיד, יש היום רק בנק אחד, אני לא אנקוב בשמו, שמוכן לפני חתימה על חוזה לעשות בדיקה של הנכס. יש רק בנק אחד כזה, ויש בזה גם היגיון. הבנקים אומרים, למה אני צריך לבדוק את הנכס לפני שבכלל חתמו על החוזה? זה לא התפקיד שלי.
למה לבזבז זמן בכלל?
הוא לא מבזבז זמן.
הוא מבזבז זמן, מכיוון שיכול להיות שאתה לא תסגור איתו בכלל את המשכנתא.
אני, קודם כל יכול להיות, אבל אני שילמתי את השמי.
אין בעיה, ברגע שזה הפניה, השמאות מקבלים מכל הבנקים.
הבעיה זה המחלקות המשפטיות של הבנקים, הזמן שלהם זה הזמן היקר. זה ששילמת על שמי זה נחמד, זה טוב, ואתה קיבלת סוג של ביטחון, אבל הבנק אומר, עד שלא חתמת על החוזה, למה בכלל שאני אשקיע את הזמן ואת המאמצים האלה?
כי העסקה היא מורכבת, הרישום הוא בעייתי, ואני לא רוצה שיבואו אליי בתום
יפה, הבנק לא רוצה, ואחד הבנקים בא ואומר, אני לא רוצה להיכנס למצב הזה, שמה אני אהיה חשוף לתביעה, כי אולי אני אגיד משהו כן, ועד שאתה תחתום, ועד שתיקח את המשכנתא, אני אגלה שזה לא. הם לא רוצים להיות חשופים. בנוסף, מחלקות המשפטיות, גם ככה עמוסות, הם לא רוצים להעמיס עוד עבודה.
אבל אני חייב להגיד, בעסקאות מורכבות, לנו היועצים יש לנו את הקשרים, ובגלל שהבנקים חפיצים בעיקרנו, כשיש עסקה מורכבת, אז עושים בדיקה. לי יש עכשיו עסקה של רכישה של תושב חוץ, דירה, נכס, דירת פנאי, שכחתי את ההגדרה, בהרצליה, במרינה בהרצליה, דירת נופש.
נופש.
עסקה אחת המורכבות שנתקלתי בהם, וביקשתי מהבנק, אמרתי, תקשיבו, אני לא יודע אם אני בכלל יכול להיכנס לעסקה הזאת, אני צריך עזרה שתבדקו. קיבלתי מגילה עם 14 סעיפים שקשורים אך ורק לנכס ולעסקה ולשרשור של העסקאות הקודמות, ואמרתי, וואו, מישהו פה ישב ועשה עבודה רצינית. עכשיו, זה לא קרה סתם, זה קרה כי זה קשרים אישיים, ובאמת ביקשתי ממישהו טובה. הבנק בכלל לא היה עושה את זה בצורה שוטפת ורגילה, אבל בגלל בקשה מיוחדת ובגלל קשרים, וזה היתרון שלנו של היועצים, בהחלט אפשר בעסקאות מורכבות, יש את הבנקים שיעשו את הבדיקות האלה ויבואו לקראתנו.
ואז אתה לוקח את ההערות האלה ומוסיף את זה להסכם רכישה של הלקוח, הוא אומר, שלא ייווצר מצב שהם מתפוצץ.
דווקא פה מה שקרה, המתווך של העסקה לקח את הרשימה הזאת והלך לעשות שיעורי בית, כי יש לו אינטרס מאוד מאוד גבוה שהעסקה הזאת תתבצע, והוא גם איש מקצוע, באמת אחד מאנשי המקצוע הטובים שפגשתי, ותשמע, הוא עובד קשה על סעיף, הוא אומר, אבי כבר, יש לי פתרונות למרבית הדברים, מה שלא תלוי בי כרגע, העברתי לאורך דין המוכרים, וימצאו פתרון להכל. באמת, ימצאו פתרון, העסקה הזאת תצא לפועל, אני בטוח.
כן, לא, זה נהדר, זה מאוד מאוד חשוב, כי אחרי זה אתה פתאום, הרי בסוף הלקוח שיחתום על כזאת עסקה, הוא יהיה בהפרת חוזה.
נכון.
כי אם הוא לא ידע על הדברים האלה מראש.
לא, עכשיו הלקוח גם לא מוכן לחתום בכלל על החוזה, הוא לא מוכן עד שהוא העורך דין של הרוכש, הסתכל על הרשימה ואמר, איזה יופי, מישהו עשה לי את כל העבודה. הכל בסדר, בבקשה, גבירותיי ורבותיי, יטפלו בכל הסעיפים.
נכון, כי אחרת הוא יהיה בהפרה. עד כמה אנחנו מכירים עורכי דין שנכנסים למסמך הסטנדרטי של, אני שכחתי את השם המדויק שלו,
כתב התחייבות.
כתב התחייבות לרישום משכנתא. ואיך מתמודדים עם זה?
אני לא אגיב. הגבתי כבר פעמיים על הסיפור הזה.
אני אין לי... אני אפילו לא יודע איך להתייחס לזה.
אותו עורך דין זמזם לו עכשיו שוב.
אתה מדבר על כל ההערות שמוסיפים?
כן.
טוב, יש מסמך שהוא מסמך סטנדרטי של הבנק. הבנק כן מקבל, אבל יש עורכי דין שבגלל ש... לא יודע, היו מצבים שבאמת הרגשתי שכאילו בגלל ששילמו לעורך הדין, אז הוא מרגיש צורך להכניס שינויים ותוספות, ופה לשנות פסיק, ופה להוסיף מילה.
קיבלתי שתי עמודי ארבע על הכתב התחייבות של הבנק הכחול, שהוא הכתב התחייבות הכי כליל. הלקוח שלי קיבל אותו, נכון.
אז בסדר, בסדר, טוב. יש דברים שאי אפשר לשנות, וזה טבע, זה הטבע האנושי.
ראה את זה הבנק, אמר, אני לא מכניס את זה אפילו בחלקה משפטית.
זה זכותו של הבנק, וזה לגיטימי. ואני מגלה שככל שעורכי הדין הם צעירים יותר ונמרצים יותר, יש להם הרבה יותר כוח להכניס שינויים ולנסות לשנות ולעצב את המסמך הזה כלשונם. וככל שעובר הזמן והם צוברים יותר ותק וניסיון, הם מבינים, אוקיי, זאת המערכת, ככה היא עובדת, המסמך הזה עד היום לא פגע באף אחד, מה שיש שם באמת נוצר לאחר אלפי עסקאות, יש בזה הרבה היגיון, וזה בסדר, אפשר לזרום עם זה ואף אחד לא ייפגע.
כן, זה... אני תמיד אומר לאורחי דין, מאז המקרה אני אומר לאורחי דין, תוסיפו בהערות שבא כוח המוכר יכול לשנות את כתב ההתחייבות, אבל בהתאם לה, שיהיו מקובלים על ידי, שיהיו מקובלים על ידי בנק המשכנתאות. כי במקרה שלי, בישב העורך דין, ואמרת, זה הפרה שלכם. זה לא, הסכמתם שנעשה שינוי.
לפעמים צריך לדעת לבחור את העורך דין הנכון.
כן, הלקוחות שלי קצת...
אנחנו יכולים להשפיע, זה
הבעיה שלנו. כן, אני לא אסיף יותר מדי על הלקוחות האלה. אבי, מה הולך להיות לנו בכנס באילת? אנחנו כבר, וואו, לפני סיום של השידור.
קודם כל, הולך להיות כיף. החלק של הבירות, לפחות סגרנו את כל הנושא של ההוואי.
בירות וריביות, הוא בטוח אופר.
נכון.
בירות וריביות. נכון,
והרבה הרבה תוכן מקצועי ומעניין, באמת, תהיה חוויה מטורפת לכל מי שיגיע.
יש לנו משום סטנדאפ, נכון? יהיה לנו.
כן, הגיע בן בן ברוך. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. יש לו קטע מדהים על מתמטיקה, אז חשבו שזה יכול להתאים, כי אנחנו בכל זאת חננות שמתעסקים עם מספרים וריביות. חוץ מזה, הוא בן אדם מצחיק, יהיה מגניב.
אני לא מכיר אותו, האמת.
תכיר בכנס,
נכיר בכנס.
איפה הוא מתקיים?
לאונרדו משהו, לא זוכר את זה.
נכון.
לאונרדו קלאב.
לאונרדו קלאב באילת.
כן, לא, את האמת, שמה, אילת ריקה בתקופה הזאת.
זה ינואר?
סוף ינואר, 26 לינואר. איך?
יש את
הישרמן בשוטו
הזה, אני חושב.
כן, אנחנו מגיעים ביום ראשון.
נכון.
אני אסיים את הישרמן, ואז אני מגיע, אני כבר אשאר באילת.
יש לנו את הקשר לישרמן עם יוסי סולניק.
נכון.
נכון, מי ש...
היה יושב ראש עד לא מזמן. עד לפני שנה.
אני חושב שעדיין. יושב ראש שלנו, אבל הוא כן, הוא גם יושב ראש של הטריאטלון, של כל החבר'ה שרצים, אז תמיד האירועים האלה מגיעים ביחד.
אבי, שמחנו מאוד לארח אותך כאן סוף כל סוף אחרי מספר פעמים שלא הסתדר.
נכון, שמחתי להגיע, וואו. אם זה היה, ידעתי שזה כזה כיף, הייתי...
אמרתי לך, היה נחמד.
כן.
תודה, דרור, שמצאת את הדרך. מי שרוצה להצטרף להתאחדות, מה הוא צריך לעשות?
לפנות או דרך האתר, או לאחד מחברי ההתאחדות שהוא מכיר, ואנחנו כבר ניצור איתו קשר ונשמח לעזור לו להצטרף. אני
תמיד ששואלים אותי, קודם כאלה קבוצות וואטסאפ, לא וואטסאפ, פייסבוק, המלצה ליועצי משכנתאות, אני נותן את ה10 דיברות שלי, מה אני חושב שזה, ותמיד אני רושם בבולד, שיהיה, לא משנה במי תבחרו, תמיד שיהיה חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות.
נכון מאוד, יפה. עכשיו אני גם עוד יותר מרוצה.
עוד יותר?
עוד יותר ממה שנהניתי עד עכשיו.
נהדר, נהדר. מי שרוצה להשיג אותך באופן אישי, איך הוא עושה את זה?
לתת טלפון ש...
שאני לא יודע, אני רוצה עכשיו ייעוץ משכנתאות, אני רוצה לפנות אליך, זה גם כן...
לא, אני לא אנצל את הבמה הזאת לקידום אישי, כמו שאמרתי, העיקר שיהיה יועץ חבר בהתאחדות המשכנתאות.
נכון, נכון. תודה רבה, אבי, שמחנו מאוד לארח אותך כאן. תודה, דרור.
תודה, אופר, שעשית מאמץ עם הגרון הצרות.
כן, כן, פתאום מצטרדתי אתמול. חג מולד שמח לכל חברינו שחוגגים. חנוכה שמח, נר שלישי היום, נכון? בערב, לא יודע, הפסקתי את הנרות. כן, שבוע הבא אנחנו פה, פרלמנט נדלן רחב עם עם הצמרת של הארגון הארצי להתחדשות עירונית, עם ניר, ריקו ואודי. ואודי, מיד אחרי התוכנית של אורי שטיינמיץ, המסע אל הצמיחה, אנחנו נתראה שבוע הבא. המשך יום טוב.
תודה שוקי אברהם.
תודה שוקי, כן, אבל התחלנו שומד רוק את הרחוק מהמיקרופון, בלי אוזניות
היום. הרמתי לך
לרחתה. יאללה, בריאות ואושר, המשך
יום
טוב.
כל שעתיים בסוף יום יש ברדיו מוזיקה סיכום העשור.
סיכום העשור, נכון. אחלה, אנחנו סיימנו כאן, המשך יום טוב. להדליק את השמש בצחוק